לא יצא לנו לדבר מאז שבוע שעבר, ואז ככה הימים עוברים וחוזרים ככה לשגרה, ולא, הכל כאילו ממשיך. היה איזה, לכאורה, הייתה איזה התלהבות גדולה, תוכנית המאה, ובאופן טבעי, מה שהיה ברור גם, די היה ברור שיקרה, חשבנו אולי בכל זאת יקרה הנס, שזה לא יקרה, תכף נאמר אולי מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה כן יקרה, שנתניהו יחזור לארץ וכעבור שלושה ימים, יכריז פה ריבונות על בקעת הירדן וכל היישובים, יהודה ושומרון וכו'. המציאות כמובן, כשהדברים יורדים למציאות, הם נהיים מסובכים. אבל אני בכל זאת רוצה שלא נפספס את העומק ואת הדברים שהם כן בעלי משמעות גדולה בכל הסיפור הזה. כי הרבה פעמים בסוף זה שבפועל העניין קצת לכאורה מתמסמס, גורם לנו כאילו בכלל לבטל את כל הסיפור ולראות אותו כמשהו לא משמעותי, וזה אני חושב טעות, אלא צריך כן לנתח ולהבין פה באמת לעומק מה קרה פה ומה המשמעות של זה מבחינתנו. אז דבר ראשון, צריך להבין משהו מאוד מאוד בסיסי בהתנהלות של ההיסטוריה. ההיסטוריה מתנהלת באופן שעם ישראל והגויים זה משהו שעובד ביחד. כשהכוזרי אומר ישראל באומות לב באיברים, זה לא סתם, לב באיברים זה מרקם אחד, ראויה היא האנושיות שתהיה באחרית הימים כמשפחה אחת, משפט של הרב קוק באורות ישראל, כי כך נברא העולם, העולם נברא כעולם, לא נברא עם ישראל, שהוא אמנם הלב של העולם, ועוד איזה כמה כוחות כאלה לא משמעותיים, שהם פשוט איזה משהו כזה, איכשהו שעובר לידינו בצורה כזאת או אחרת. לא, יש פה מרקם אחד, ולב מלכים ושרים ביד השם, זה לא סתם פסוק או אמירה, זה אמירה שאומרת שכשמתמנה נשיא כזה או אחר, מנהיג כזה או אחר, הדברים הם לא מקריים. אגב, במקרה הזה של טראמפ, זה היה ברור לכל מי שעיניו בראשו וזוכר איך הוא נבחר, שזה פשוט היה הזוי לגמרי, אף אחד לא האמין בכלל, בתוך המפלגה שלו אף אחד לא האמין, הוא פשוט משוגע, לא נורמלי, מטורף, ופשוט לא הגיוני שהוא יבחר, הוא נבחר. אז יש את ההסברים הרציונליים, ויש את יד ההשגחה, שמי שמבין, מי שמאמין בהשגחה, מבין אין דבר כזה, אין מקרה פה בסיפור הזה, בכלל בעולם, במנהיגים בעולם, ובטח מנהיג משמעותי, שבכל זאת, לפחות בתקופה הזאת שלנו, ארצות הברית היא עם ממלכה משמעותית, אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, אבל לפחות נכון לעכשיו היא כזאת. לאורך כל ההיסטוריה ראינו שהצהרות של מלכים של גויים הם היו דבר מאוד משמעותי לעם ישראל. הדוגמה הכי ידועה זה הצהרת כורש, זה האפשרות לעלות ולבנות את בית המקדש, לעלות חזרה לירושלים. פוסקים מביאים את זה גם בכל מיני הקשרים, בדיוק עכשיו התחלנו ללמוד את הסוגיות האלה של עלייה בחומה, האיסור של עלייה בחומה. גם בדור שלנו, הדבר ידוע שגדולי ישראל, שמעתי את זה בעצמי המון פעמים, הרב צבי יהודה זצ"ל, גדולי ישראל התמודדו עם השאלות האלה של הגמרא והמדרשים, שאומנם הם לא להלכה, אבל עדיין הם בעלי משמעות שעם ישראל כביכול התחייב, הושבע באיזושהי התחייבות פנימית כזאת שהוא לא ימרוד באומות והוא יעלה לארץ רק שתהיה איזושהי הסכמה, וגדולי ישראל רבים ראו בכל מיני נקודות במאה השנה האחרונות כנקודות מאוד משמעותיות בהקשר הזה, החל מהצהרת בלפור והמשך בוועידות אחרות שהיו אחר כך, וכמובן במה שנקרא כ"ט בנובמבר, מה שרגילים לקרוא, וכן על זה הדרך, נקודות כאלה שלמעשה פשוט היו משמעותיות מבחינה רוחנית, זאת אומרת שדמויות מרכזיות עם כוח והשפעה בעולם, כשהם באו ואמרו איזושהי אמירה, אנשי תורה וגדולי ישראל ראו בדבר הזה כמשהו אלוקי שהוא חלק מהתהליך של ההכרה של אומות העולם בעניינו של עם ישראל, בכך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, בתפקידו של עם ישראל, הכל לאט לאט וברמות מאוד בסיסיות, אבל דברים בעלי משמעות. אז מהבחינה הזאת, למעשה, עד כמה שאני זוכר, ב-52 שנה האחרונות, מאז מלחמת ששת הימים, מאז שזכינו להגיע לשטחי ארץ ישראל הרחבה יותר, ביהודה, בשומרון, בחבל עזה, שלצערנו עכשיו הוא בכלל לא מדובר, אבל בעיקרון, המשוואה הבסיסית הייתה גם של הגויים ומתוך לצערנו גם בחלקים מהחברה הישראלית המשוואה הייתה ברור ששטחי יהודה ושומרון הם מה שנקרא שטחים כבושים, זאת אומרת זה מראש ההגדרה הייתה זה לא שלנו וזה קלפי מיקוח כאלה רק בשביל להשיג איזושהי תוצאה של שלום שרק נברך עליה האם הם יהיו מוכנים קלו אותנו בשלום אנחנו בשמחה נותנים להם, ואצל מלכי הגויים של ארצות הברית, אנחנו יודעים שזו הייתה התפיסה הפשוטה, כל הנשיאים, אובמה, קלינטון וכולי, פה ושם היה איזה מישהו רפובליקני שקצת יותר רעד את ישראל, אבל גם כן זה אף פעם לא הגיע, זה לא הגיע בכלל בכיוון, לא הגיע לאמירות ששמענו שבוע שעבר. אמירות שעכשיו בכוונה אני אומר בוא נשים בצד לרגע, בוא נשים בצד את כל הקליפות שיש ויש ולא מעט, אבל בוא ננסה רגע לגוע בכל זאת בנקודות האמיתיות ולהיות באמת להיות פתוחים להבין בניגוד לתקשורת שמאוד מנסה כל הזמן לתקשורת לפחות זאת שלא כל כך רואה בה בהצהרה הזאת איזשהו זה להפוך, זה פועל נגדה, נגד מה שהיא מאמינה וכולי, מנסה להעמיד, מנסה ככה לתת לזה, ממש ככה להוריד את ה... להוציא את הרוח מהסיפור. אז אני חושב שקודם כל צריך להחזיר את הרוח לסיפור. יש פה דבר גדול. יש פה מלך משמעותי, נשיא משמעותי, שמדינה משמעותית מאוד, עם כוח ועם עוצמה. שבא ואומר דברים שלא שמענו אף פעם, שבא ואומר ששטחי יהודה ושומרון בבסיסם זה ארץ תנ"ך, ארץ של עם ישראל, יש פה היסטוריה, יש פה מורשת, יש פה קרקע שהיא שייכת לעם היהודי, לעם ישראל, לדורותיו, וזאת אמירה משמעותית מאוד, קודם כל מצד הערך שבה, מצד עצם הערך שבה. יש לדבר הזה גם בסופו של דבר השפעה מעשית, כי בסוף מי שיסתכל בשנים האחרונות תמיד נצמדו לאיזשהו תוכנית וכל הזמן דיברו ביחס אליה, מתווה קלינטון, תוכנית קמפ דיוויד, כל הזמן יש איזשהו משהו ואז מישהו ככה יוצא באיזשהו תוכנית גרנדיוזית ואז מתחילים להיצמד לתוכנית הזאת ומדברים ביחס אליה. אז בסופו של דבר הדבר הזה יש לו פוטנציאל שהוא כמובן תלוי בהרבה דברים, אנחנו נדבר על החלק שלנו בעניין הזה, אנחנו לא פוליטיקאים וכולי שיכולים כרגע לעשות משהו במגרש ההוא, אז נדבר תכף על הצד שאנחנו כן יכולים לעשות בו, אבל לפני כן צריך לדעת שמבחינת הפוטנציאל שיש בדבר הזה, יש פה פוטנציאל גדול, כי כשנשיא כזה אומר תוכנית, אז זה לא משהו שמישהו יכול לבטל אותו ככה על נקלה, גם השכנים שלנו הפלסטינאים הם יכולים להתנגד ולאיים וככה, בסופו של דבר גם הם מבינים שיש פה, יש פה איזשהו כוח, יש פה מישהו עם עוצמה, עם יכולת גם כלכלית וצבאית, וכשהוא אומר אמירה, זה אמירה שיש לה משמעות, וזה אומר שהשיח בעצם מתחיל להיות אחר, לפחות בפוטנציאל שלו הוא ודאי יכול להיות אחר. יש פה שיח שמתחיל מזה שאלה שטחים של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, ועכשיו מתוך כך מתחילים לדון האם גם חלילה, חלילה וחלילה, אבל האם גם ואיך וכמה נותנים גם להם ואיך נותנים להם, ויש שם אמירות מאוד משמעותיות. מי שקצת קרא את זה הבין שגם כשמדובר על צערנו הרב, על נושא של מדינה פלסטינאית, אבל היא מאוד מאוד מוגבלת מבחינת הצד הצבאי שבה, מכל מיני בחינות שיש בה. זאת אומרת, יש פה יכולת בסיסית לשנות את השיח ברמה מאוד מאוד משמעותית. וזה דבר שבהחלט צריך לא לבטל את ערכו בכלל, ולהפך, להעצים אותו בצורה מאוד משמעותית. לפני שנרצה להגיד כמה מילים באמת על איך הגענו לאמירה הזאת ומה אפשר לעשות שזה ימשיך ויתחזק, לפני כן רק אני אומר דבר אחד פשוט, דבר אחד אולי טיפה פחות זה, עלייה וקוץ בה בשתי בחינות. אחת, פשוט שהדיבור על מדינה פלסטינאית, בלי להיכנס עכשיו לכל מיני ניתוחים, האם זה הוא מתכוון באמת או לא כל כך מתכוון, זה לא משנה. עצם הדיבור על מדינה פלסטינאית, ודאי שמבחינתנו הוא סכין בלב, ודאי שהוא דבר כואב, צריך בכלל לא, מבחינה עקרונית, ודאי שצריך מבפנים להתחזק, שאין שום מצב לדבר הזה. אנחנו בדיוק עכשיו הולכים ללמוד בשיעור שלנו, בשיעור ב', סוגיות של ארץ ישראל, הרמב"ן, מצוות עשה ד', שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות. אין מצב כזה שאנחנו נותנים, חלילה, כמו שהתחיל להיות בקטנה בהסכמי אוסלו, לא כל כך בקטנה, יכולת צבאית ומדינית ועצמאות על שטחים בארץ ישראל. זה משהו שקודם כל צריך לעשות עבודה פנימית של התנגדות לדבר הזה, עם כל השמחה והערכה על מה על מה שכן ניתן פה, צריך קודם כל מבפנים לכאוב, ולא וכמובן לעשות את כל מה שאפשר ולפעול כדי שזה לא יהיה. סוגריים אני אומר, מה שכולם יודעים, שמבחינה פרקטית מאוד יכול להיות, אני לא פוליטיקאי ולא מבין בזה, אבל אני חושב שחלק מאיתנו לפעמים מרגישים לעצמם שיכול להיות שמבחינה מעשית, אם היה בידינו, היינו אומרים, בוא ניקח את מה שנותנים לנו. נותנים לנו היום להכריז עצמאות, 30% מהשטח, בקעת הירדן. בוא ניקח את זה, סביר להניח שאם נמשיך להיות מה שמתאים, מה שאנחנו צריכים להיות, גדולים וחזקים מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית, בסוף לא תהיה מדינה פלסטינאית. למה? כי תמיד הערבים בסוף מכשילים את זה ולא רוצים את זה, וזה לא יקרה בסוף. אז בוא נתחיל עם מה שאנחנו יכולים. אבל אני מעריך שזה משהו שהוא הגיוני לעשות אותו. אבל כיוון שאנחנו לא צריכים להחליט היום מה לעשות, אנחנו צריכים לדבר על החלק שלנו והתפקיד שלנו. החלק שלנו זה קודם כל מבפנים להתנגד עמוק ולהבין שאין מצב של הסכמה לדבר הזה, זה דבר ראשון. ולכאוב על זה שזה נמצא בתוך התוכנית, למרות ההבנה שהוא לא יכול, נשיא ארצות הברית, הוא לא יכול להיות חד צדדי לגמרי, הוא צריך לרצות את כולם, בין אם זה באמת הוא רוצה, בין אם זה לא באמת, לא משנה. הדבר השני שאני מרגיש כלפיו קצת עבודה פנימית שאני צריך לעשות, זה הדיבור הזה כל הזמן על דיל. הרי טראמפ, זה ידוע שהוא בא מעולם העסקים, ובגלל שהוא בא מעולם העסקים, זה החיסרון, זה גם היתרון שלו. הוא לא רואה בעין, הוא עושה דברים שאנשים לא מבינים מה הוא עושה פה, כאילו מאיפה הבאת את זה, אבל הוא אומר, אני הכללים שלי אחרים, אני הגעתי מעולם אחר, ואני גם מראה לכם שאולי אפשר בכלל ללכת דרך אחרת, ויכול להיות שגם יש בזה, בזכות זה גם קורים דברים, שכמו שראינו, גם טובים, אבל המינוח הזה, אני מדבר כרגע שוב, קודם כל העולם הפנימי שלנו, אני מרגיש עם עצמי, הדיבור הזה כל הזמן על דיל ודיל ועסקה וביזנס וכולי, אני כל הזמן מרגיש שאני צריך להזכיר לעצמי, הלו, ארץ ישראל זה לא דיל וזה לא עסקים וזה לא נדלן וזה לא אחוזים וזה לא תן וכך ו-50 מיליון דולר וזה, ואז אני אתן לך תמורת. זה עוד פעם באופן פרקטי כרגע יכול להיות שאין ברירה וצריך לעשות איזה תוכנית שלבים כזאת, אבל בהוויה הפנימית שלי, שלנו, אני מציע לנסות כל הזמן את המילים האלה, את הדילים וזה, לא לקחת את זה יותר מדי פנימה, כי בסוף אתה נכנס לזה ואתה מתחיל להתייחס לזה אותו הדבר. אתה פתאום מוצא את עצמך שאתה גם כן מתחיל לדבר על ארץ ישראל כמו איזה דיל, כמו איזשהו עסקה. אז לא, זה לא עסקה ולא דיל ולא שום דבר, זה דברים, זה מקום קדוש, עליון, הזדמנות קצת להתחזק. כל הזמן צריך להתחזק ולעבוד וללמוד בעיון ובהעמקה מה זה ארץ ישראל. זה קודם כל, זה הדבר הבסיסי. אז זה ככה שתי הערות, קודם כל, מבחינת העבודה הבסיסית הפנימית שלנו, מדינה פלסטינאית וענייני דיל ועסקים. כאנשים מאמינים בכוח של אמונה, בכוח של תורה, בכוח של מסירות נפש, אני חושב שמי שחי ככה וככה צריך לחיות כל החיים שלנו, ברור לו מעבר לכל ספק שזה שפתאום נפל נשיא כזה, אם וואו פתאום עם איזה מין אמירה כזאת, זה לא סתם קדוש ברוך הוא כמובן גלגל כמו שאמרנו בלב מלאכים ביד השם, זה מיד השם וכולי, ברור שזה מיד השם, אבל השם לא עושה דברים בלי שאנחנו עוזרים לו, ככה מקובלנו, תעשו מלמטה אני אעשה לכם, אני אפתח לכם שפע מלמעלה. והעשייה פה מלמטה, נסתכל רגע אחורה ואני רוצה להסתכל קדימה. העשייה פה מלמטה מתחלקת לשני חלקים וכדאי אולי לשים לב ולהדגיש את החלקים הללו. אכילה. החלק שהכי מדברים עליו והכי פשוט שהוא רואים אותו במוחש והוא כמובן אמיתי ונכון, זה מסירות הנפש של המתיישבים, אחינו, ילדינו, אחינו כפשוטו, גיסנו, תאר לעצמי שאין פה מישהו אחד אם הוא לא בעצמו גר שם, שהוא לא מכיר אח, דוד, חבר, לא יודע מה, שגר שם, 500,000 אנשים, מסירות נפש, שמי שזוכר אותה מסבסטיה, אתם לא יכולים לזכור, אבל הייתי תיכוניסט, ולא יצא לי להיות ספציפית בתוך הלילות האלה הקרים, שהרב נרי היה שולח את החבר'ה אצלנו, הבוגרים יותר, השביעיסטים והשמיניסטים, שילכו בלילה שם ויעברו את המחסומים, וילכו בלילות שם כדי להחזיק ולתפוס את המקום. אבל צריך להבין שיש פה דבר מדהים, מסירות נפש של אנשים. היום לגור ביהודה ושומרון זה כבר לוקסוס, זה כבר בתים, זה וילות, זה יישובים. פה ושם יש איזה קרוונים שהם צריכים ככה קצת וגם ישר עם חשמל ועם מים וזה. פעם זה היה מסירות נפש חלוצית ממש. ומבחינה ביטחונית, מבחינה התיישבותית, צריך להבין שכשיש מסירות נפש, אז יש לזה, בסוף יש לזה השפעה. בסוף הקדוש ברוך הוא נותן ומשפיע ונותן שכר על השקעה ומסירות שאתה עושה. אז זה משהו שכל אחד רואה אותו ומבין שהוא קיים והוא פשוט. אבל הדבר השני, שאותו קצת פחות אפשר למדוד אותו, זה המסירות נפש הלא פחותה מזה בשני מישורים נוספים. אחד, באופן כללי מסירות הנפש על תורה. באופן כללי עשרות שנים שבכלל בעם ישראל יש תורה, אבל בוודאי תורה של הציבור הזה שבא והשקיע את עצמו בתורה מתוך הסתכלות על גאולת ישראל, מתוך רצון חוץ מכל הערכים שיש בלימוד התורה, מתוך רצון להשפיע שפע רוחני כזה שבאמת יגרום לשפע האלוקי לרדת לעולם, בין היתר בדמות הופעות כאלה מהסוג הזה, ולא סתם רק לימוד תורה כמו שהוא, אלא מסירות נפש של גרעינים תורניים ואנשים שלא רק הסתפקו בלימוד תורה לעצמם, אלא מסרו את עצמם למסירות מאוד גדולה כדי להשפיע תורה בעם ישראל בכלל, בין אם זה פנימה כביכול, בתוך עם התלמידים הפנים, בפנים יותר, ובין אם זה בחוץ בחברה הישראלית. מסירות נפש גדולה כזאת, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא משפיע את השפע, וזה לא מגיע ככה פתאום משום מקום. והדבר הזה צריך לעורר, וזה אני רוצה לסיים או להגיד את החלק האחרון, את הדקות האחרונות, אמרתי זה להסתכל אחורה בזכות מה, לא יכולים לדעת, אבל לפחות מה שאנחנו רואים בעינינו, מה שאנחנו יכולים להניח, שבין היתר זה בא משם, ומאוד הרבה אנשים טובים כמובן בעם ישראל, לא רק דתיים, לא רק תורה, יש גם אנשים שאינם דתיים, שמוסרים את נפשם בכל מיני דברים, גם על ארץ ישראל וגם בדברים אחרים. אבל יותר מזה, צריך להסתכל קדימה. כשהקדוש ברוך הוא פתאום מביא לנו איזה מין סוג של הערה כזאת, מין אמירה כזאת, אתה משפשף את העיניים ואתה אומר, בעצם, אם היינו ראויים, אם היינו אנחנו ראויים לכך שבאמת, בוא נגיד ככה, מחר לא בשמיים, בקצב הזה, לא בשמיים בכלל, שיעמוד מישהו כמו אותו, רציתי להגיד כמו אותו יהודי טראמפ, כמו אותו גוי טראמפ, פתאום יבוא איזה נשיא כזה ויגיד לנו, תגיד, למה אתם עוד לא בונים בית המקדש? אתם לא, מי שלא יודע, אחרי מלחמת ששת הימים, תקראו בספר התקופה הגדולה של הרב קשר, אחרי מלחמת ששת הימים, הגיעו לארץ בקשות ותרומות כספיות מגויים בחוץ לארץ, לא מיהודים. הגיעו מגויים שאמרו, היה ברור להם שאנחנו בונים בית המקדש. כאילו, בכלל, לא היה ספק בכלל, כאילו, הם הסתכלו מבחוץ, ראו את מלחמת ששת הימים, אמרו לעצמם, זהו, הגאולה הגיעה. עם ישראל מגיע לכל המקומות, מגיע לירושלים, מגיע לכל המקומות האלה, בשביל מה כל זה? בשביל להתקדם בגאולה, בשביל לבנות בית המקדש, הלכו תרומות כספיות. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים, כמו שכל המפרשים אומרים, שהגויים הרבה פעמים רואים דברים שאנחנו לא רואים. לפעמים מי שנמצא מהצד, אתה לפעמים נמצא בתוך הסיפור, אתה מתחרבש בתוך עצמך, עוד בחירות ועוד בחירות, וליברמן וככה, וחרדים, וכאילו, ונראה לך כאילו על הפנים פה המצב, ואיפה אנחנו, וזה, הכל על הפנים. התקשורת עוד מראה לך שפה יש בעיה, ושם יש בעיה, ומישהו רצח, ומישהו זה, ובכלל, הכל על הפנים. מישהו מסתכל מבחוץ, עומד נדהם. ראיתי באיזשהו מקום, שאני גם זוכר את זה ככה במעורפל, אבל עכשיו קראתי באיזשהו מקום, שטראמפ הגיע פעם ראשונה לארץ, לפני שנתיים וחצי, משהו כזה, אחרי שהוא נבחר, הוא היה בשוק. אני לא יודע מה הוא דמיין ומה הוא ידע וזה, אבל בכל זאת שהוא הגיע לפה, כמו רבים אחרים שלא מספיק מכירים, חושבים פה מדינה, בתוך כל הערבים מסביב, רבע מהתקציב הולך על ביטחון, מדינה בהישרדות, זה מדינה בהישרדות. כל הזמן מלחמות, כל הזמן פיגועים, זה מדינה בהישרדות. זה לא מדינה שמתאים שיהיה בה מחלפים, איך מישהו אמר לי השבוע, אני עולה, לא זוכר איפה אמר לי, אני עולה על הכביש באיזה מקום, נוסע איזה 150 קילומטר בלי רמזור אחד. יכול לנסוע 100-200 קילומטר בלי רמזור אחד, זה משהו מטורף. סתם דוגמה קטנה מתחבורה, ממש משהו קטן. מערכת ומייצאים לוויינים ובהייטק ובכל מיני דברים מתקדמים, אז יש בעיות ויש עוד קצת בסדר, ברור שאתה דרך ארוכה, אבל ביחס ל-70 שנה, מה שקורה פה ביחס לכל המלחמות וכל זה, הוא בא לארץ, הוא ראה את זה, הוא פשוט אמר, זה לא נורמלי, צורה חיובית, איך עשיתם את זה? לא הגיוני מה שקורה פה. כולכם מסביב מוקפים באויבים, מדינה אחת יחידה מערבית, דמוקרטית, שפויה, נורמלית, ואתם מה קורה פה? אז הוא חזר והוא הבין, יש פה גם את כל הפוליטיקאים, תניהו, לא משנה, כל מי שעזר לזה שזה יקרה, אבל בן אדם באמת טיפה ככה חושב מחוץ לקופסה ומחוץ לאיזה דעות קדומות, וקצת גם, יש לו גם איזשהו כל מיני השפעות ממשפחתיות, לא משנה עכשיו איך הקדוש ברוך הוא בדיוק מוביל את זה. אבל האדם בא ואומר, תקשיב, עם ישראל זה משהו, זה מדהים מה שהולך פה. ואז שלחו תרומות אחרי ששת הימים, אבל משה דיין נתן את המפתחות לוואקף, וגם את חברון הוא רצה לתת. כי אנחנו לא היינו ראויים לקבל את השפע הזה, אז בסוף קיבלנו, ואנחנו 52 שנה מנסים להחזיק בשפע הזה. והשפע הזה לא יחזיק אם הוא לא יגיע מהמקום הכי עמוק שלו, כי רק ככה הוא יחזיק. לא אם נסתכל על זה כנדלן, ולא אם נתייחס לזה כאיזה שטחים שתמורתם נקבל לשלום. רק אם, ככל שנעמיק, וקודם כל זה בתוכנו, זה לא רק החוצה, זה בתוכנו. כמה אנחנו מבינים מה זה ארץ ישראל. מתי לאחרונה ישבנו לפתוח בעיון וללמוד סוגיות של ארץ ישראל. אז השנה יש לנו הזדמנות פה במסכת כתובות, בסוף המסכת שני דפים, בעזרת השם גם שער הישיבה עוד מעט תעסוק בזה, ואורות ארץ ישראל וספר שער החצר ועוד ועוד, וחסד לאברהם של סבו של החידה, וכן אז זה הדרך להבין איפה אנחנו חיים, איזה מתנה קיבלנו בכלל מהקדוש ברוך הוא במדינת ישראל הבסיסית, ואחר כך מה קיבלנו במלחמת ששת הימים, ומה עוד מחכה לנו עבר הירדן ובלבנון ובדרום, מה עוד מחכה לנו, ולא לנו בתור אנחנו, שאנחנו הולכים עכשיו ליהנות שם, נו, נלך טייל שם ויהיה נחמד ונופים יפים. הולכים, אנחנו צריכים לזכות במקום הזה כדי לזכות את העולם כולו בעשיית התפקיד שלמענו נשלחנו פה לעולם. עם ישראל נשלח לעולם. כמו שאמרנו, ישראל באומות, לב באיברים, זה משפחה אחת, זה יחידה אחת, ולכן זה משמעותי גם מה הם עושים או אומרים, זה חלק מהסיפור. ואנחנו בתפקידנו מתוך אחיזתנו במקום הזה, זה לא סתם מאבק, זה מאבק על דרך, זה מאבק על עומק, זה מאבק על האלוקות, זה מאבק על הטוב, על הטוב והרע, על הצדק מול הרשעה, זה עומק המאבק. ואם אנחנו נברר את הדברים האלה עמוק לעצמנו, ומתוך שלנו זה יהיה מאוד מבורר, אז אנחנו, כמו שאמרנו, בהשפעתנו, גם נשלח את אחינו שמתיישבים ומוסרים את הנפש בהתיישבות עצמה, וגם נשלח את אחינו לגור ברחבי החברה הישראלית, כדי שכולם יזכו לשפע הזה הרוחני, הערכי, המוסרי, העמוק הזה של תורה, שחלק ממנו זה הסיפור של ארץ ישראל, כי עם ישראל שהוא בלי ארץ ישראל אז הוא לא עם, והתורה מתקיימת רק בארץ ישראל, המצוות מתקיימות רק בארץ ישראל, והתורה בפנימיותה היא רק בארץ ישראל. את כל זה צריך לברר, גם ארץ ישראל פיזית מה המשמעות שלה, וגם ארץ ישראל הרוחנית, וגם מה זה אומר בלימוד התורה. אין תורה כתורת ארץ ישראל, זה דברים שצריך לברר אותה. זה צריך להעמיק בהם. ככל שאתה מעמיק בהם יותר, וברוך השם, בעשרות שנים האחרונות זה לאט לאט הולך וקורה, זה משפיע על, בסוף זה משפיע על שועי עולם. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הדרכים שלו, ממי זה יגיע, איך זה יגיע. אבל כדי שהשפע הזה יגיע ובאמת נעשה איתו משהו, אבל בסוף זה פוגש, עם כל הכבוד, והוא, תניהו, יהודי, יהודי חשוב, יהודי טוב, יהודי שעושה הרבה דברים טובים לעם ישראל, יהודי שגם אוהב את ארץ ישראל באופן כללי. אבל מה לעשות שזה עדיין לא מתוך אמונה? זה עדיין לא מתוך, זה לא מתוך עד הסוף. זה עדיין משהו חלקי, וזה דרך, זה חלק מסדר הגאולה. גאולה הגיעה גם דרך אצל וגם דרך לחי וגם דרך ההגנה וגם דרך אנשים שהם כיפת שמיים לראשם והם מסרו את עצמם על הארץ והם הם חלק מהתהליך והם הם פועלים, הם 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 עוזרים מאוד לתהליך על פי דרכם, אבל זה לא שלם. זה לא שלם. השלמות תהיה כשעם ישראל יהיה כזה שהנשיא, שהמנהיג של עם ישראל יהיה ברור לו הגוי רק אומר לו, הוא ישר חוטף את זה ובא הביתה וישר אין לו ספק בכלל, ויש לו גם באבא, יש לו גם הרבה אהדה בארץ, כולם מחכים. כולם מחכים, כולם כבר מתכוננים לאור הזה שיהיה. לכן פה צריך להבין שבחינה בידינו הדבר, עלינו יש אחריות מאוד מאוד גדולה כדי שיהיו עוד ועוד הצהרות כאלה, ושההצהרה הזאת עצמה, בעזרת השם, החלקים הטובים שבה, ויש בה חלקים טובים, שזה יצא אל הפועל באמת, שזה יקרה. זה בסוף תלוי בנו יותר ממה שזה תלוי, ממה שזה נראה לנו, החלטת ממשלה וכל הדברים האלה, זה לא. זה תלוי פה. ואם פה יהיה כוח ופה יהיה עוצמה, אז הדבר הזה בסוף יקרין החוצה, ויהושע שנכנס לארץ, שלח אגרות, שלוש אגרות לגויים שהיו פה, והוא אמר להם, מי שרוצה לצאת, מה שנקרא לברוח, שיצא. הגרגשי פנה והלך לו. אגב, יש הגירה, מי שלא יודע, יש הגירה מעזה, הגירה של אלפי אנשים בטפטוף כל הזמן. תקשורת לא אוהבת לדבר על זה, תקשורת הפחות תועדת את הזה, אבל מי שלעומק שומע פה ושם יודע, שיש הגירה לאט לאט של אנשים שעוזבים, רואים שאין להם תכלית. אם הגויים שם אין להם תכלית. אגב, מי שראה גם היה איזה רעיון במקור ראשון עם איזה פלסטיני מהביקה, שאמר, אנחנו רק מחכים שהריבונות שלכם תהיה פה. כשאתם שלטתם פה, היה לנו הכי טוב. אני מספר את זה תמיד, מפועלים שהיו אצלי בבית בגוש קטיף, לא אחד ולא שניים, ערבים שדיברתי איתם, ואמרו לנו, אנחנו מתגעגעים שתחזור התקופה שאתם שלטתם. למה? הם לוקחים את כל הכסף, הנהגת בזמנו זה היה ערפאת ומריאה, והיום זה החמאס, הם לוקחים את כל הכסף, לנו לפשוטי העם הם משאירים כלום, ואנחנו סובלים, כשאתם שלטתם, היה לנו הרבה יותר טוב. עם ישראל הוא עם מוסרי, הוא עם ערכי, ומי שרוצה לפנות, יפנה וילך לו, וזה קורה, ויכול להיות שזה יקרה עכשיו יותר, כי ברגע שרואים שאין תכלית, ויש כבר אמירה, ומבינים שזה כבר, ככה הערבים אמרו, אנחנו יש לנו סבלנות, עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, בסוף היהודים התיישבו וילכו מפה. עכשיו רואים שגם נשיא ארצות הברית, וגם בתוך מדינת ישראל, מדברים על ריבונות וריבונות וריבונות, כנראה אין לנו תכלית, אולי נחפש מדינה אחרת, הם מנציחים אותנו פה בתור פליטים, בוא נחפש פתרון, נחיה נורמלי במקום אחר. אז גם זה קורה. ומי שבכל זאת אוהב את המקום ורוצה להישאר, יכול להישאר. גם יהושע אמר, מי שרוצה להשלים, ישלים. בתנאים ידועים, ככה מביא הרמב"ן, את ההגדרה של הרמב"ן ההלכתית, בתנאים ידועים, תבוא, תקבל את הריבונות שלנו, תקבל סוג של אוטונומיה על החינוך, על הפינוי ההשפעה, על בתנאי שאתה לא מסית נגדנו, תחבורה, עניינים, דברים שהם שלכם, כמובן בלי נשק, בלי כלום, רוצים לחיות איתנו, יש גר תושב, יש דבר כזה, יכול לחיות איתנו, אנחנו אנשים מוסריים, אנחנו לא בעד עכשיו סתם לגרש את כולם, אין לנו עניין. יכולים לקבל, רק לא לקרוא לזה מדינה. קרא לזה איזה ישות כזאת או אחרת שהיא ביטחונית, לא, אתה יכול להיכנס חופשי לשכם, לעשות קניות, לחזור חזרה, טוב להם, טוב לנו, פרנסה, להם ולנו, אין בעיה. אז מי שרוצה לברוח, יברח, מי שרוצה להשלים, ישלים. מי שרוצה מלחמה, אנחנו גם יודעים להילחם. גם את זה יהושע אמר להם. מי שרוצה מלחמה, אנחנו יודעים להילחם. יודעים להילחם בנחישות, מתוך ביטחון בדרך, מתוך ידיעה על מה אנחנו נלחמים. לא סתם מלחמה. מלחמה על קודש, מלחמה על ערך, מלחמה על תפקיד, על שליחות, מלחמה היסטורית, מלחמה עם משמעויות מאוד עמוקות. וזה לא בשמיים. זה כבר די קרוב למה שהתחיל להיות פה. וזה בהחלט יכול להיות שגם זה יהיה יותר גדול מזה. אז כדי לא להיות מופתעים מבשורות טובות וכאלה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו, אז באמת התפקיד התפקיד העיקרי שלנו זה כל הזמן לרומם את המבט, לא להיכנס לתוך הביצה הנמוכה של הדיבורים הקטנים הפוליטיים וכל הדילים וכל הדברים האלה, אלא באמת כן לראות נכוחה ולהודות ולהבין שיש פה דבר גדול ומשמעותי ולהודות עליו ולהתפלל עליו שהוא ימשיך ושנהיה ראויים, אנחנו ועם ישראל כולו יהיה ראוי לשפע, לא רק כזה אלא להרבה יותר מזה. וזה היה נשמע דמיוני, לפני כמה שנים, לפני כמה שנים היית מדמיין, כשהיה אובמה וקלינטון, היית מדמיין, זה היה כמו סרט, זה היה כמו חלום, לחשוב שיעמוד נשיא ארצות הברית ויגיד, חבלי יהודה ושומרון, זה של מדינת ישראל, זה של עם ישראל, זה ארץ ישראל, נשמע הזוי לגמרי, כל השיח היה לטובת הערבים, הכל נגד, הכל, ופתאום זה קורה. אז מי לא יתקע לידינו, שמחר יהיה גם, כמו שאמרנו, מחר יבוא ויגיד, מה עם בית המקדש? מה קורה איתכם? איפה אתם? אתם לא רוצים, תקריבו בשבילנו 70 פרים, נו, אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים שתזכו אותנו. אתם הרי מזכים אותנו, אז מה קורה? אתם נרדמים? בואו, אתם, יש לכם שליחות. יגיד לנו, ואנחנו נגיד, אנחנו לא יודע, אנחנו לא, אנחנו רק רצינו לחזור הביתה בשלום ולדעת מה יש בארוחת ערב, עם פיצה או זה, מה? זה מה ש... אם אנחנו מתעסקים ככה עם הקטנות שלנו, או שאנחנו מבינים, בוא נע, אנחנו חיים בתקופה גדולה, תקופה משמעותית מאוד, בלי להרגיש ככה, חיים בתוכה, אבל קוראים פה מדי פעם, בום, פתאום כבר יש איזה הבזק כזה, פתאום אתה רואה, מתוך ההבזק הזה אתה מבין בעצם את כל התקופה איפה אתה חי. יש כל הזמן הבזקים כאלה ואחרים ברמה כזאת או אחרת. אז בעזרת השם, עמוד הירושלמי אומר, לא, אם לא אמר תורה בארץ את ברכת המזון, מחזירים אותו. והמשמעות של הדברים היא שאם לא מכניסים את התורה לארץ, אם לא מבינים שהאחיזה בארץ היא קשורה לכל ההיסטוריה של עם ישראל, לכל המהלך התנכי, לכל המהלך הרוחני, לכל המהלך של התורה, לא אמר תורה בארץ, אז חלילה מחזירים את הארץ. הסכמים כואבים מאוד שהיו לפני 25 שנה של נתינה, של הליכה אחורה, אבל הפוך, אומרים תורה בארץ, גם מיישבים אותה בפועל, אבל גם מביאים את ערכה בלימוד, בעשייה, במסירות נפש, כמו שאמרנו, אז קורה הפוך, אז הארץ חוזרת אלינו, ויש לנו את כל הפוטנציאל שזה יקרה, בעזרת השם, בידינו הדבר.